אני גם כן אגיד לך, אני עוד לא בטוח כמה שאתם יכולים לעמוד באכזבה. אמן. כי אצלי נגיד האכזבה זה אחד מהזמנים שאני שמח בהם. כי אתה מתאכזב מפעולה הקודמת, ממדרגה הקודמת, אתה נמצא לפני מדרגה הבאה, אתה מתקדם. וזה לא כולם יכולים לסבול את זה. לא כולם. אלו, אתה רואה כמה שבורחים. מה הם בורחים? הם בורחים בתקופת האכזבה. כן? לא מרגישים שיש תועלת מזה, שמגיע רע, הם כל כך חשבו שכבר יהיה טוב, וטוב עוד לא הגיע, אז בכלל, מה יש לחכות? זה לא נקרא בעלי עבודה, כי בכלים האלו שהם מאוכזבים, הם לא יקבלו אף פעם מילוי. צריכים לתאר כלי משותף, ורק שם אנחנו יכולים לראות את השכר, מימוש, תוצאה מהעבודה, מהגיעה, רק בו. מה שאם כן כל אחד בצורה פרטית, יתרוקן יותר ויותר ויותר. טוב, איך אנחנו? הכניסה לעבודה.
אנחנו לומדים בכתבי רבש כרך ג' 1699, מאמר 223, הכניסה לעבודה. הכניסה לעבודה מוכרח להיות שלא לשמע.
גם עכשיו, שאנחנו מדברים על דברים כאלה, אני רואה יש ירידת מצב רוח. למה? למה מדברים ש... הם נשמעים כעצובים, יש ירידת מצב רוח. אז זה חלק מהעלייה, זה חלק מהתקדמות. כאן בודקים האדם. ממש כאילו לא גברים נמצאים כאן. עד קדימה. הכניסה לעבודה.
הכניסה לעבודה מוכרח להיות שלא לשמה. היינו, שעל ידי זה שהוא יאמין בהשם, יהיה לו חיים של תענוג. זאת אומרת, אם הוא יעשה פעולה זאת, הנקראת אמונה, אזי היא מביאתו לידי התרוממות הרוח, ולידי כוחות נפשיים יותר עליונים מכפי שיש לו, בזמן שאין עושה הפעולה הזאת. נמצא שזו הסגולה, שהוא יכול לטעום טעמים יותר גדולים בכמות ואיכות, מכפי שהוא טועם בזמן שהוא עושה סגולות אחרות שיביאו לו תענוג. זאת אומרת שיש הרבה סגולות בכדי להשיג תענוג. היינו אכילה, שתייה, שינה וכדומה, או מלבושי כבוד, או מזה שהוא עושה פעולות שאנשים יכבדוהו. פעולות כאלה אנו רואים שהן סגולות שעל ידן הוא משיג תענוג. אבל התענוגים שסגולות אלה מביאות לו הם תענוגים מצומצמים בכמות ואיכות. מה שאין כן, הסגולה של האמונה מביאה לו תענוג יותר גדול בכמות ואיכות. וכל זה נקרא שלא לשמה. היינו משום שכל כוונתו הוא רק בכדי להשיג תענוג יותר גדול. ורק אחרי שמשיג מדרגה זאת, הנקראת שלא לשמה, אזי הוא זוכה לידי תופעות אחרות, שבא לידי מצב יותר עליון. היינו שאין לו אז שום חשבון לעצמו, אלא כל החשבונות והמחשבות שלו, הם האמת. כלומר שכל כוונתו היא אך להתבטל את עצמו לידי מציאות האמיתית, שמרגיש שעליו רק לשמש את המלך. מחמת שמרגיש את רוממותו וגדלותו וחשיבותו של המלך. אז הוא שוכח, היינו שאין לו שום צורך לדאוג עבור עצמו, שבחינתו עצמו מתבטל כנר בפני אבוקה, מפני מציאות השם שהוא מרגיש. נמצא אז בבחינת לשמה, היינו נחת רוח להשם, וכל דאגותיו ומאביו במה שיוכל להנות להשם. ומציאותו עצמו, היינו הרצון לקבל, אינה עולה שם כלל. ואז הוא בבחינת משפיע על מנת להשפיע.
שוב,
הכניסה לעבודה. הכניסה לעבודה מוכרח להיות שלא לשמה. היינו שעל ידי זה שהוא יאמין בהשם, יהיה לו חיים של תענוג. זאת אומרת, אם הוא יעשה פעולה זאת הנקראת אמונה, אזי היא מביאתו לידי התרוממות הרוח, ולידי כוחות נפשיים יותר עליונים מכפי שיש לו, בזמן שאין עושה הפעולה הזאת. נמצא שזו סגולה שהוא יכול לטעום טעמים יותר גדולים בכמות ואיכות, מכפי שהוא טועם בזמן שהוא עושה סגולות אחרות שיביאו לו תענוג. זאת אומרת שיש הרבה סגולות בכדי להשיג תענוג. היינו אכילה, שתייה, שינה וכדומה, או מלבושי כבוד, או מזה שהוא עושה פעולות שאנשים יכבדוהו. פעולות כאלה אנו רואים שהן סגולות שעל ידן הוא משיג תענוג. אבל התענוגים שסגולות אלה מביאות לו הם תענוגים מצומצמים בכמות ואיכות. מה שאין כן הסגולה של האמונה מביאה לו תענוג יותר גדול בכמות ואיכות. וכל זה נקרא שלא לשמה. היינו משום שכל כוונתו הוא רק בכדי להשיג תענוג יותר גדול. ורק אחרי שמשיג מדרגה זאת, הנקראת שלא לשמה, אזי הוא זוכה לידי תופעות אחרות, שבא לידי מצב יותר עליון. היינו שאין לו אז שום חשבון לעצמו, אלא כל החשבונות והמחשבות שלו הם האמת. כלומר שכל כוונתו היא אך להתבטל את עצמו לידי מציאות האמיתית, שמרגיש שעליו רק לשמש את המלך, מחמת שמרגיש את רוממותו וגדלותו וחשיבותו של המלך. אז הוא שוכח, היינו שאין לו שום צורך לדאוג עבור עצמו, שבחינתו עצמו מתבטל כנר בפני אבוקה, מפני מציאות השם שהוא מרגיש. נמצא אז בבחינת לשמה, היינו נחת רוח להשם, וכל דאגותיו ומאוויו במה שיוכל להנות להשם. ומציאותו עצמו, היינו הרצון לקבל, אינה עולה שם כלל. ואז הוא בבחינת משפיע על מנת להשפיע.
אנחנו צריכים להשתדל לעשות פעולות השפעה בין החברים, כדי להגיע למצב בינינו שזה שנקרא נשמה. עד כמה שאנחנו משתדלים לעשות פעולות כאלו, אנחנו מגלים שלא מסוגלים לזה, ולא מפחדים לגלות שלא מסוגלים. לא מפחדים, כן, אני לא מסוגל את זה לעשות. יופי, רשמתי. ומשתדל משהו, משתדל, משהו, לא מסוגל. אכזבה גדולה, יפה מאוד שזאת אכזבה. רשמתי. אני תמיד משתדל לעשות פעולות ולהתרשם מהתוצאות ולרשום אותם התוצאות ולהתפעל מהם בצורה שאני מסתכל לעצמי מהצד. שכן נכון, הרצון לקבל שלי הנכוחי, שנקרא גופי, סובל. בסדר גמור. שיסבול. למה? מפני שכלפי אותם האכזבות, חוסר יכולות, שאנחנו אוספים אותם במשך 400 שנה, מה שנקרא, רק כלפיהם אנחנו יוצאים ברכוש גדול. זה נקרא רכוש. איזה רכוש? איזה זהב וכסף אנחנו סוחבים מהמצרים? אנחנו סוחבים מהמצרים אכזבות, מרירות, כי כלפיהם אנחנו אחר כך יכולים למדוד ולשייך את היחס שלנו לבורא דווקא. כי אני לא יודע איך לבנות יחס לבורא. אם אין לי רצון ליהנות ואכזבה ממנו, ואז אני יודע שזה לא אליי, צריך להיות מכוון אליו. איך אני יודע שזה צריך להיות לא אליי, אלא אליו? תרגישו את 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 הקצה החוט הזה, שעוקץ. איך אני יודע שזה לא אליי התענוג, אלא דווקא אליו? זה אחרי שאני רוצה להגיע לתוצאה ומתאכזב. אז נברא בי ההבחנה כזאת, וזה נקרא ויינחו בני ישראל מהעבודה, ואז אני מתוך זה יודע איך לפנות אליו דווקא. אחרת אין בורא, אין למי לפנות, אין מה לפנות. זה מה ששאל אברהם, איפה הרכוש הזה, מה הם יקבלו, עם מה הם הגיעו. איך אפשר שהם יבנו את הדמות הזאת? איך אפשר שהם יהיו בהבחנות שהם לא דווקא רוצים להשפיע? מתוך האכזבות, מתוך הבעיות, שאני רוצה להשיג משהו ולא מסוגל, ועוד רוצה ולא מסוגל, ועוד רוצה ולא מסוגל, וכבר כואב לי הכל, וכבר אני לא מסוגל, אני כולי נמצא בסריטות ובכאלה הסימנים. דווקא מתוך זה אני כבר יודע שלא בצורה כזאת את להפוכה אני צריך לפנות את היגיעה שלי, ואז היא תהיה מכוונת לבורא דווקא. לכן כמה שיותר לתת מאמץ בחיבור ולא לפחד מתוצאות כלשהם. פעם זה יהיו טובות, פעם זה יהיו רעות, לא חשוב. אבל העיקר מאמץ, ובלי כפפות. בזה קבוצת מוסקבה יותר מוצלחת מקבוצה הזאת. יש להם יותר הבחנות, רעות. הם ידעו איך להתגבר עליהם, זה כבר שאלה. אבל לפחות זה יש להם. מה שאם כן כאן, כולם, כל אחד, רק נמצא ככה בשריון יותר ויותר חזק כלפי האחרים. כן.
יש שאלה של רועי מקרואטיה, הוא שואל איך בצורה פרקטית אנחנו מאמנים את עצמנו לעמוד בתקופת האכזבה.
מהי ההתעוררות שאנחנו צריכים לעורר בחברה שייתן לכל אחד כוחות נפשיים להתמודד עם אכזבות מלהשפיע?
אנחנו צריכים כל פעם לחזור על המטרה ועל התהליך שאנחנו עומדים, ולהיות מוכנים לזה שהפעולות שלנו הם בטוח שהביאו אותנו לאכזבות, וינחו בני ישראל מהעבודה. ודאי. אנחנו צריכים יותר ויותר ללמוד מה זה נקרא להיות במחסום, ומעבר אליו, שזה לא הולך באותה השיטה כמו שעכשיו, אלא יש כאן איזה היפוך, וההיפוך הזה הוא דורש מאיתנו להיות ממש בהיפוכו, בדבר והיפוכו. אז מה שאני נמצא באכזבה? אז אכזבה, במה אכזבה? ברצון לקבל שלי, בתנוגים שלי, במטרות שלי. יפה מאוד, יכול להיות שזה מצוין שאני נמצא בזה באכזבה. ולמה אני חשבתי? בצורה ישירה כזאת, בלי לשנות כלום, רק עוד הילוך ועוד הילוך ועוד הילוך, אני מגיע לאינסוף? אני לא מחליף באמצע את השיטה, מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע? אם זה כך, העולם הפוך ראיתי. אז אני ממש משנה את כל הצורת החשיבה שלי. זה ודאי על ידי מאור מחזיר למותיו, אבל זה חייב להיות. ואני צריך להיות לזה מוכן ורצוי שזה יקרה. אנחנו מפחדים משינוי, אנחנו בתת הכרה לא רוצים שזה יקרה. אנחנו דוחים את הרגע הזה. וכאן זה עניין של הצטברות הרשימות הלא נעימות שהאדם קופץ כנחשון. נעבור את זה, זה לא בעיה. שאלות. כן.
באיזה צורה חיצונית האכזבות אמורות לבוא לידי ביטוי?
כל שם.
זאת אומרת, היום כמו שנתנו החברים תיאור, אנחנו יושבים בסדנאות והכל נחמד ויפה וכולם...
אז גם מזה צריך להיות האכזבה.
השאלה היא, האם אפשר, באיזה מקום אפשר להביע את זה? כי כרגע בחברה, אמרת, במוסקווה יש להם מקום לעשות הבחנות, כנראה שהם מביעים את זה החוצה באיזושהי צורה. פה אין מקום לעשות את זה החוצה. פה אני לא יכול...
אתה תמיד בטענה כלפי חברה, כלפי, אף פעם לא כלפי עצמך. אז אני אומר לך, תחשוב, לא יודע. אני לא יכול להגיד לך, אדוני. לא יודע.
אבל כתוצאה...
אין לך מקום להביע את זה, לא. תבנה מקום.
אני לא יכול לבנות מקום, אני חלק מהחברה.
נו, אז אתה תאשים את החברה כרגיל.
החברה לא רוצה לבנות מקום כזה.
אני מבין אותך, נו, בסדר. אז מה אתה רוצה ממני?
אז אני שואל, איך אנחנו יכולים להגיע לדרגת מוסקווה, אם מוסקווה יכולים לעשות דברים שאנחנו לא יכולים לעשות?
ככה זה. אצלם כל אחד מוכן לעמוד על עצמו, מתוך האגו שלו ודאי, כן? ולדרוש ולהגיד לאחרים שהם לא צודקים וכן הלאה וכן הלאה. זה האופי הרוסי, יותר תקיף, יותר מגולה. ככה מצד אחד צריכים לעשות על זה תיקון, זאת אומרת איזשהו correction. תיקון, לא יודע, נו, תיקון סטייה כזאת. שאצלם זה יותר בולט, אם כך אוקראינים זה יהיה פחות, אם כך יהודים זה יהיה עוד פחות, אמריקאים זה ודאי שכמעט ולא. זה, אבל זה דבר חיצון.
העניין?
זה, נתתי את זה כדוגמה.
העניין הוא שפה כשאתה עושים את מה שעכשיו אמרת, את הנושא הזה של אכזבות, אז פשוט מרחיקים את הבן אדם. מזיזים אותו לכל מיני מקומות.
בעיה שאם זה אכזבות, אז אנשים בורחים. נכון, נכון. כי אז אנחנו צריכים לבנות חברה חסידית. שהכל בסדר, ברוך השם, יום יום, וכן הלאה, תמיד בשמחה, לפי רב נחמן וכן הלאה. וכך הוא בנה. כן, הוא בעצמו היה מקובל ענק, אבל ראה מי יש לו עסק, ורוב החסידים שלו ככה היה מנהיג אותם.
זה, כן? לא, זה לא בורחים, החברה לא מכילה את האנשים שלא מוכנים להיות, שנמצאים באכזבה ומנסים...
טוב, אני לא יכול לדבר איתך, אני מצטער. לא יכול, נו. אני לא מבין מה שאתה אומר. אני אמרתי מה שאמרתי. כמה שהבנת, הבנת.
אני הבנתי, השאלה מה עושים פה בחברה.
לא יודע.
אז איך נתקדם?
לא יודע. או, עכשיו הוא ייתן לך תשובה. בבקשה, אל תברח. תראה, תשמע. תשמע עוד 5 דקות. דקה אחת אפילו, נו.
רב, ברוך הבא. התגעגענו או, אליך ועשינו
לפחות
געגע.
לפחות אחד אמר לי את זה.
עכשיו, השאלה.
כן.
איך אדם יכול להפוך את ההכרחיות שלו למען שם שמיים.
זה הבעיה הכי גדולה. אין יותר חוץ מזה, שכל ההכרחיות שלי תהיה לשם שמיים. זה גמר תיקון. זה גמר תיקון. כל הדרגות, כל 125 מדרגות, זה שכל פעם האביות, שזה נקרא הכרחיות, אני מתקן אותה בעל מעט להשפיע לשם שמיים. אז אין כאן שאלה איך לעשות את זה, על ידי חיבור בינינו ומאור מחזיר מעוטף, על החיבור שיתקן אותו. זהו, כן.
רב, העולם מלא אנשים מיואשים, חלקם מתאבדים וחלקם לוקחים סמים.
זה לא חשוב.
איפה הרשימות שלהם? מנקודות עסק שמעולם הניקודים.
אני לא יודע דבר כזה. רשימות מעולם הניקודים אני לא מכיר.
אבל אם יש בהם רשימות, למה הם מתאבדים?
אני לא יודע, אני אומר לך, אני על שאלות כאלה לא עונה, כי הן שאלות, תסלח לי, טמטומיות. לא יודע איך להגיד. ממש. איך אתה קושר אנשים שמתאבדים בעולם הזה עם הרשימות מנקודות עסק? מה יש לך מזה? מה אתה מתבלבל?
לכולנו יש רשימות.
אני לא רוצה לדבר על זה גם כן, כמו שאיתו. שאלות כאלה אל תביא לי אף פעם. הבנת? אף פעם. זהו. שכאילו יש קשר בינינו ובין הרשימות של נקודות דסק שמתאבדים ולא מתאבדים ומה. מתאבדים זה תיקון. זה תיקון. אז נשמה מתחדשת, חוזרת בחזרה, מקבלת אבחון חדש. כמו ששמענו על האמנואל שנפטר, כן, משוויץ. שמעתם, כן? נו, מה? בסדר גמור. עכשיו יש לו גלגול חדש. יכול להיות שיהיה יותר מוצלח מקודם. פחות מוצלח אולי בחוכמה, במדע, אבל יותר מוצלח בהתפתחות הפנימית. זה הכל אין מה להצטער על אף אחד. ממש. תלמד מהדתיים. במובן זה אצלם יחס אחר לגמרי לחיים ומוות. ממש ככה. העיקר להתגלגל מהר ושוב לבוא לתיקון. אם כבר לא עשית משהו, אז אתה תגמור. פעם הבאה. שדיברתי בקשר למוסקווה, אני רוצה להגיד שהם נמצאים עכשיו לפי המבצע מאוד גדול, מאוד מיוחד, שם בקרב הפצה ליהודים דווקא, ליום ירושלים. וזה נדרש מהם הרבה הכנות ומאמץ, ובאמת אני מאוד דואג שהם הצליחו, זה פותח לנו ממש אופקים חדשים בעבודה שלנו, לא רק שם, אלא בכל העולם, כולל ישראל וצפון אמריקה ואירופה, כי זה עבודה משותפת עם ארגונים יהודיים, וכל הקבוצת מוסקבה, אתם מתארים לעצמכם, כל הקבוצת מוסקבה היא ממש מפעילה את עצמה בזה. ואני באמת מאוד דואג עבור העבודה הזאת ועבור ההצלחה שלכם. ממש כל הכבוד להם. נעשה עוד לחיים בזמן הסעודה. כן, שם יהיה כינוס של 5,000 איש. 15. במוסקבה, ביום ירושלים. והם מפעילים את הקהל, הקבוצה שלנו, בעשיריות. אתם מבינים עד כמה שזה דבר חשוב. זהו. רציתי שלא לשכוח, אם כבר אנחנו מדברים על דברים כאלה, אתם עברתם את הכנס בזמן אמת?
לא.
או חלק, וחלק לא. אז אני רוצה שבו אנחנו נחליט יחד, גם נשאל קבוצות אחרות, גם מוסקבה הייתה לא בדיוק בזמן הזה. כן? חלק כן, חלק לא. מה אתם חושבים בכל זאת? רצוי להיות בריל טיים או במה שנוח לקבוצות?
ריל טיים.
מי חושב שבכל זאת בזמן אמת זה יותר טוב? מי חושב שגם יכול להיות בזמן אחר? העיקר שזה הולך לפי השעון ונוח. ממש ככה, כמעט חצי-חצי. זאת אומרת, החלטה עדיין לא כל כך... מה, לא, באמת, תסתכל.
תמיד
חצי-חצי. מה עושים? טוב. עכשיו יהיה לנו כנס פיטרס, זה לא נורא בשבילנו, אבל איך יהיה לייצא את זה לאמריקה? גם כן בקבוצת אמריקה היה, בקבוצת ניו יורק הייתה אותה שאלה. האם הם בערב, כמו שעכשיו יושבים ורואים את השידור ומשתתפים איתנו, או שהם באים לפנות בוקר שלהם לשיעור? אז כשהם בערב יש להם הרבה יותר אנשים. זה 8 בערב מתחיל שיעור שלנו. ואם זה לפנות בוקר, אז באים כבר הרבה פחות, עד שאנשים קמים ובאים, ואחר כך הם לא יכולים להישאר למיד רוצים לעבודה. אז אם כך, אז ודאי שבערב יותר טוב לקבוצת ניו יורק. וכנס עוד לא ידוע לכם, כן? חלק ככה, חלק ככה. טוב, נחשוב. עד שזה יהיה לנו... כן.
אפשר לשאול על המאמר?
כן.
דיבר פה הרבש על העבודה שלא לשמה, ואם אני מבין נכון, אז גם מה ההבדל בינה לבין לשמה. עכשיו, העבודה בלא לשמה זה עבודה עם הכלים דה קבלה? זאת אומרת שהוא מנסה לעשות...
עבודה בכלים דה קבלה שרוצים להגיע ללשמה, אבל עדיין נמצאים בלא לשמה, וחייבים לעבור את הכל ללא לשמה, ולקבוע בלא לשמה כל ההתרשמויות, כדי מעליהם לבנות הלשמה.
זאת אומרת שהאדם מנסה להשיג תענוג בכלים דקבלה, למרות שהוא יודע שזה לא יכול להיות?
האדם צריך להשתדל להשיג תענוג בכלים דהשפעה, אמנם שעדיין אין לו כלים דהשפעה, ומקבל התרשמות בכלים דקבלה. כן.
ואז כשהוא כן מצליח לעבוד עם כלים דהשפעה, זה נקרא שהוא בלשמה?
זה לא עובר סתם, ישנה מהפכה, שהאור העליון נותן לו אפשרות להתחיל ליהנות מהשפעה.
ואתמול בצהריים שמעתי את רבו...
אבל זה בתנאי שאתה יודע איך אתה נהנה מקבלה. נגיד עכשיו, אומרים לך שאתה צריך לתת איזה תענוג, נו נגיד לניב, כן? נו, ניב בחור טוב, אתה נותן לו איזה תענוק, והכל בסדר גמור, אתה נהנה והוא נהנה וכן הלאה. כן, זהו. אחר זה עד איזה שלב מסוים. נגיד על $10 אתה תיתן לו. כן? נגיד אם זה $10,000 כבר אתה לא מסוגל. לא מסוגל, כן? זהו. אז כאן זה השאלה, נגיד אם זה לא $10,000, אלא $100,000, כן? אבל אתה חייב, נגיד, אז אתה מתחיל לעשות חשבון, אולי להרוג אותו יותר טוב, במקום לתת. אני לא צוחק, אני לא צוחק, כן? מה לעשות עמו? כן? וכן הלאה. ואז אתה כנגד זה בונה בך את ההתרשמות הנכונה לתענוג שאתה צריך להעביר לו, ובין תענוג שאתה לוקח מעצמך, וכמה זה נותן לך תענוג, לעומת מה שאתה נותן לו, וכן הלאה. זאת אומרת, אתה בונה התרשמות בכלים דקבלה שלך, על מה שאתה צריך כביכול להעביר למישהו. זה נקרא שאתה סובל בעבודה במצרים, בזה שאתה מנסה לתת למישהו ולא מסוגל, ואתה בכל זאת רוצה ולא, והאגו שלך לא נותן, זה נקרא שהפרו שולט, ואז אתה מתרשם כל פעם יותר ויותר ויותר, על כמה שאתה נמצא באגו שלך ולא מסוגל לתת, וכאילו לפי האמת אתה חייב. מצד אחד, ומצד שני אתה לא מסוגל. אז מה אנחנו עושים? אז אנחנו נשארים אחרי שריון שלנו. אני לא עושה לו כלום, והוא לא עושה לי כלום, ואנחנו נשארים ככה כל אחד ואחד, כאילו כל אחד בבועה, באיזה כזאת עטיפה, כמו אלה שנכנסים במים.
המודעי.
צוללנים?
צוללנים, איך קוראים לזה?
המודעי.
חליפת צלילה.
חליפת צלילה, נו נגיד. בסדר, אין איזה, איזה שם. בסדר, חליפת צלילה. נו נגיד משהו ככה, כן. מאוד, מאוד קשה, מאוד ככה. לא. אז אתה ככה, אתם ככה עושים. כי אתם לא מגיעים לכאלה בירורים. אבל אם היית רוצה לתת לכולם, לכל המשפחה שלך הזאת הרוחנית, והיית מתרשם מזה שאתה לא מסוגל, אז היית כל הזמן רואה שהאגו שלך לא נותן. אתה לא מסוגל להוציא מעצמך. ואז כנגד ההתרשמויות האלו, אתה אחר כך על ידי מאור מחזיר למוטף, היית מבין מה זה נקרא לתת, מה זה נקרא להשפיע, מה זה נקרא אור האמונה, אור ההשפעה, שאתה כבר מסוגל לעשות את זה למרות האגו שלך. איזה ההצלה הוא מביא לך המאור הזה, שנותן לך אפשרות להתגבר על הרצון שלך ולתת. תתאר לעצמך שאתה נמצא עם $100,000, ואתה לא יכול לתת אותם לניב, ואתה לא נותן. ופתאום אתה מקבל רצון וכוח לתת. ואתה נותן. איזה מחשבות יש לך? זה כנגד זה. אבל אתה בפנים לא רוצה לתת, האגו נשאר. ובכל זאת אתה מעליו נותן. איזה יש לך מאבק פנימי, איזה אתה נמצא כאן באיזה התפצלות ואיזה בעיות, מחשבות. זה מה שקורה בראש הפרצוף. כמה מסוגל, כמה לא מסוגל, עד כמה שאני יותר, ואתה חייב להיות עד הגבול ממש, בדיוק עד השקל האחרון לתת לו, כמה שמסוגל, ולבקש עוד יותר. ולכן אנחנו בונים את ההשפעה הרוחנית על פני האכזבה הגשמית, הקודמת, ואי אפשר בלי זה. לכן הכל בנוי מתקופת מצרים. ואנחנו לא רוצים את זה להכיר. כן.
אפשר לחזור רגע לציור הזה? אני נניח באיזושהי צוללת משלי, וניב באיזה, נדמה לי ככה שהוא באיזה צוללת משלו, ואני רוצה לתת לו, והניסיון הזה לתת לו, זה נקרא עבודה בלא לשמה?
אם תתקדמו אני אספר אולי יותר. אתה רואה כמה שיש דברים שבהם מקובלים ככה לא הרשו לעצמם לדבר. כן, גלעד.
איך אפשר לשים שומרים או הגנה שלא ניכנס לחליפת המודעי הזאת?
זה רק דוגמה אחד לשני. אפילו שכולנו בחליפות כאלו, ההגנה, אבל זה כנגד זה, זאת אומרת, אחד כנגד השני, שיראה עד כמה שהוא מוריד את זה וזורק את זה, ורוצה להיות ערום ממש לפני כולם, שאין לו לעצמו כלום, זה חובה. להפסיק להיות ילדים טובים. לא להתפרע, אלא הכוונה היא, ג'נטלמניות הזאת היא לא לטובתנו. לא. רק במובן הנכון, שזה לא יהיה פתאום איזה התפרצות גסה אחד כלפי הכולם ומשהו, אבל בוא נעשה כך, בוא נתחיל להביע כל אחד כלפי האחרים שהוא ממש מכל הלב, שהוא תורם את הלב שלו לאחרים. כן.
טוב, אני שומע, כי אני מנסה לשמוע את מה שאתה אומר.
אבל כאן זה משחק, לא צריכים יותר. לא צריכים יותר. אל תיכנסו לשטח ששם אנחנו לא מסוגלים. אנחנו צריכים בחוכמה לשחק. כן.
אז אתה אומר שאנחנו בשלים היום כבר לפתוח את החליפות האלה. יש לנו בשלות לזה, זה לא יעשה נזק להפיל אחרים חלילה.
אני אגיד לך, באיזשהו מובן, אם אנחנו לא מגלים את עצמנו בצורה יפה, אנחנו לא מגלים את עצמנו גם בצורה לא יפה. זאת אומרת, אנחנו לא מדמים את עצמנו אפילו לבני יעקב, לפני הכניסה למצרים. שם זה המאבק, להתחבר או לא להתחבר. כן.
בהמשך לזה יש שאלה מרוסיה, הוא אומר כך, הסירייה שלנו מורכבת מארבעה גברים וקיים חשש שאנחנו לא יכולים להתגבר על הרוע שיתגלה אם נסיר את הכפפות הלבנות. איך לפעול במקרים כאלה?
לאט לאט, לא להשאיר את הכפפות. לא להשאיר את הכפפות בינתיים. אנחנו מדברים על הקבוצות המתקדמות. זה בני ברוך פתח תקווה, וקבוצת מוסקווה ופיטרבורג, ואולי במקצת קבוצות ברוסיה האחרות. במקצת. יכול להיות שבמשהו, יכול להיות שמתקרבות לזה גם קבוצות, שניים, שלושה קבוצות בארצות הברית וטורונטו. אז כל היתר הקבוצות הם צד אחד אחרי זה. אז כל אחד שיקח את זה לא בצורה ככה, בכל הכוח, אלא במקצת. כן.
יש שאלה מניו יורק וגם מנהריה ומהולנד באותו עיקרון של אכזבות. איך עוזרים זה לזה להתמודד עם האכזבות? איך נעזור אחד לשני לא לברוח מהעבודה עם אכזבות?
אכזבות עובר כל אחד. בלי אכזבות אף אחד לא מתקדם. בלי אכזבות אף אחד לא נכנס לרוחניות. כי האכזבות הם הכלים. רק הכלים הם צריכים להיות מצד אחד אכזבה גדולה, שאני מרגיש באגו שלי, ואני יודע שאני מרגיש באגו שלי את האכזבה. ואם הייתי ברצון להשפיע, אז הייתי בשמחה ובהתרוממות. וכך אני, מפני שאני מרגיש את האכזבה, אז אני נמצא ברצון לקבל, אז אני מרגיש אכזבה. תלוי איפה אני מודד. אתה מבין? תלוי מה אני מודד. אתה מבין? תמיד זה ככה. אתה יכול כל תופעה למדוד משני הכיוונים. משני כיוונים. יש לך שני אנשים שהם שונים זה את זה, אויבים. ועכשיו הם רואים את התוצאה, מה שקרה. כן? זהו. אז לא יודע, בית נשרף. אחד שמח ואחד בוכה. אז אתה צריך להיות בשני המצבים האלו, גם שמח וגם בוכה. בוכה מצד הרצון לקבל שלך שהוא לא מתוקן, ושמח מצד הרצון להשפיע שלך שהוא הולך להתתקן. אחר כך אתה בונה משניהם קו אמצעי. קו אמצעי, שאתה משתמש גם בזה וגם בזה במלואם. זה לא חצי-חצי כאילו שאנחנו מדברים. זה ממש במלואו. בסדר? או... כן.
בעולם הגשמי, כשאתה...
בקשר לאכזבות, אתה צריך להביא לנו... יניב, אתה צריך להביא לנו כל מיני מאמרים, אמרות. אבל זה ידוע, זה עבודה ש... מאיפה באה תנועת החסידים, חסידות? מזה שהרבה אנשים מהפצת הבעל שם טוב, הם נכנסו לתקופה הזאת שלא ידעו מה לעשות, איך להתייחס לעולם, שנראה להם כולו שחור. ואז בזה רוב התלמידים של המקובלים, הם הפכו להיות לחסידים שמקובלים כך הנהיגו איתם. שעל כל דבר צריך להיות ברוך השם וכו', ולהיות בשמחה, ולא ללכת בקו שמאל, אלא רק בקו אחד. ימין וזהו, הכל לטובה, הכל ברוך השם, הכל זה, בכל דבר מה שאני עושה, זה, יש לי שם חשבון, וכל פעם היד רושמת לי עוד ועוד ועוד לזכותי, וכו' וכו'. זה מאלו אנשים שלא היה להם יכולת להגיע לאמת. אז לפחות בצורה כזאת הם התקדמו. זה בכל זאת התקדמות. הם למדו הרבה דברים, הם למדו גם כן טקסטים של מקובלים והכל, אבל לא ידעו לממש את העבודה בגימיל קווים. אבל זה גם כן מכובד מאוד. לכן צריכים ללמוד עבודה בימין, היא מאוד חשובה. אנחנו בדרך כלל נכנסים לשמאל. הכל לא בסדר, הכל לא טוב, הכל שחור, וזה ממש, זה מבוטל. זה לא טוב. זה עוצר אותנו. אנחנו מקללים את החיים, מקללים את הבורא. בצורה כזאת אי אפשר להתקדם. כמו שהתינוקות, הם מתפתחים רק מתוך טוב, שמשחקים איתם, מחייכים איתם וכן הלאה. משלילה אי אפשר לגדול. כן.
שלום רב. אמרת קודם, דיברת על קבוצת פתח תקווה ומוסקווה. אמרת שיתר הקבוצות נמצאות צעד אחד אחורנית. רציתי לדעת מה זה הצעד הזה, מה חסר לנו בשביל להתקדם יחד איתם בעצם.
אני לא יודע, אני נפגש הרבה קבוצות והרבה אנשים שבעולם, הם, 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 הם איכשהו רואים את השיעורים שלנו לא יום יום. גם זה מאוד מאוד מכובד בעיניי. גם בזה הם מתרוממים מכל האנושות. אבל רואים מדי פעם, לא כל יום, גם כאן לא כל האנשים מגיעים יום יום. ואם מישהו לא מקבל מנה יומית, אז הוא כבר לא כל כך יכול להתקדם. זה כבר נחסר לו בכלים. ולכן מזה הכל נובע. אני לא מדבר על זה שמסתכלים מרחוק או מקרוב. אתה מבין? יש לי כאלו אנשים שאני לא דיברתי איתם אולי 10 שנים, נו אז מה? נגיד עכשיו ראיתי בכנס, נו, דרבסקי. כן, מכירים אותו. נו. הוא עוד תכנן את המהלך שלנו באמריקה פעם ראשונה. מתי זה היה? ב-2002, שנסענו מחוף לחוף, ונתתי הרצאות שם בכל הערים הגדולות. אז הוא תכנן, קיבל אותנו, אז כל המשלחת שאנחנו נחתנו שם בסן פרנסיסקו וכן הלאה. מה אני רוצה להגיד? אני לא מדבר איתו, אבל אני יודע שהוא נמצא יום יום, כמעט יום יום, אבל ממש בשיעורים. רואה אותו על המסכים. אז יש כאלה הרבה אנשים. אני לא צריך לדבר איתם. הם מתקדמים. הם תופסים הכל מה שיש. יש כאלה שפותחים את הערוץ שלנו, אינטרנט שלנו, פעם בכמה ימים. או אפילו עוד יותר גרוע שם. פעם בשבוע או מתי. אז ודאי שבהתאם לזה התקדמות, הם חייבים להיות גם בקבוצה, גם בהפצה, גם בלימוד, גם בכנסים. במקום זה, ככה הם חושבים שהם רק רשמו את עצמם, והם יכולים להתקדם באותו קצב. באותו קצב לא, פחות. אבל מתקדמים. אני לא מזלזל בהם. אבל צריכים גם כן להבין שזה... אתה נכנס לאוניברסיטה, יש אוניברסיטה פתוחה, נגיד, לא יודע איזה חוקים שם, שאתה יכול לגמור אותה משך 15 שנה. ויש כאלה שגומרים אותה תוך שנתיים. יש ויש. כן.
אז איך אנחנו יכולים לדחוף?
איך? אני לא יודע. אמרתי לך איך. להיות נוכח כל פעם, בכל דבר.
אבל לדחוף אחד את השני בשביל שיהיה יותר נוכחות בקרב.
אז בבקשה, תדחפו, אז מה אתה שואל אותי? זו העבודה שלכם, אני נותן שיעור. אתם חושבים שאני מתקן אתכם? תשכחו על זה, זה לא שייך, לא אפשר. אני רק פותח את הערוץ, שאתם תשמעו. אבל אחר כך כל העבודה שלכם, זה הכל. איך? זה תשאל את עצמך. לי אין מה להוסיף כאן.
תודה רבה.
טוב, מה הלאה? כן, גלעד.
אני עדיין עם החליפות האלה, אני...
כן, כן.
השאלה היא כזאת, מה זה אומר בדיוק לפתוח את החליפה ולהיות בטוח שאתה לא עושה עם זה נזק? כי עד היום החליפה הזאת בעצם ממה היא נוצרה? מתוך פחד של אנשים שהם לא...
זה שריון של האגו שלנו.
לא יביאו את הזבת שלהם לחברה.
זה שריון שהאגו שלנו הוא בונה, 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 בונה ככה לעצמו, כדי לא להיפגע. זה משך החיים שלנו, ככה אנחנו בונים. כשאנחנו גודלים, לתינוק אין בעיה. יש לו איזשהו טבעי, כן, שהוא לא רוצה, כן רוצה ככה, מפחד וכן הלאה. אבל אחר כך אנחנו בונים, 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 בונים את ה... כזה שריון, כן? עכשיו, בקבוצת חברים, אנחנו צריכים להיות ערומים. יוצאים החוצה, מלבישים את השריון הזה על עצמנו. ועוד כפול, שבחוץ לא ידעו שאתה לא כמו שכולם. אתה צריך להתנהג כמו כולם. זהו. ואצלנו זה קורה שבחוץ אנחנו מתנהגים כמו שאנחנו בעולם האמת, ולא בעולם השקר. וזה לא טוב. זה מזיק מאוד. זה מזיק מאוד. אלא בהתאם לקהל אתה צריך להיות בהשתוות הצורה עם מי שאתה נמצא. כן.
אז מה זה אומר להוריד את החליפה בין החברים? נאמר, יושבים בסירייה.
זה כמו שהרבש מסביר לנו שאנחנו צריכים לשחק, לשחק בזה שאנחנו לגמרי פתוחים ומוכנים לקשר ללא שום הגבלה. להיות כאיש אחד בלב אחד.
אוקיי, אז זה עושים. לא חשבתי שזה נקרא להוריד את החליפה, המשחק הזה.
מה זאת אומרת? זה עושים. אתה מוכן להיות כמו שיוסף דרש מאחיו? זה שכל אחד מוריד מעצמו את הכל חוץ ממה שהוא יכול להוסיף לאחרים לצורך החיבור. זה עבודה פנימית מאוד מאוד מיוחדת. חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, שמתחברו כולם ביסוד. כן? כל אחד ואחד הוא רק מה שיכול להוסיף לאחרים. בשביל זה הוא קיים. לכן הם יכולים להתחבר. זאת אומרת, הוא לא חושב על עצמו, לא חושב על התכונה שלו, על כלום, אלא במה הוא מוסיף להם. אז כל אחד יכול להוסיף בצורה מיוחדת. זה מה שהוא עושה. מה שהקשר בין כולם דורש ממנו. זאת צורת החיבור בינינו חייבת להיות.
וזה נקרא להוריד את החליפה?
כן.
אז בכנס אתה דיברת על זה, שנאמר שאדם, שאם אנשים חושבים רק אחד על השני, אין להם ירידות בכלל.
ודאי שאין. אנחנו עשינו פעם בסיטרין, הליכה על על כאלה, שם היו קרשים באוויר, כן, ואז
מסלול מכשולים כזה.
כן, ואז הלכתי עם הבנצי ואמרתי לו שאל תחשוב על עצמך, תחשוב עליי, שאני הולך לפניך, ותחשוב על מי שהולך אחריך, ואתה רק רוצה שהם לא ייתו, ואתה בכלל לא חושב על הרגליים שלך. הוא היה אז בצורה הרבה יותר קשה מהיום, אז זה היה, כן, זה היה לפני הרבה שנים, סמוך לתאונה. אז מאוד דומה ל, אתה זוכר בנצי? על הליכה הזאת, על קרשים.
עם עיניים עצומות.
עם עיניים עצומות, בסיטרין. אה? לא, באוויר היו כמו סולם באוויר, והלכנו ככה על אז זה בעצם נו, זה כמו אלה שמטפסים הרים, זה בכל מקום זה ככה, שאתה קשור לאחרים, אתה חושב רק עליהם, בצורה כזאת אתה ניצול. אין כאן, אם אתה חושב על עצמך, אז אתה מפסיד וכולם מפסידים, ועל בטוח. זה חוקים בחברה שכולם תלויים זה בזה. כן.
עכשיו למשל, תיארת תרגיל למעשי שעשית יחד עם בנצי, שהיה אפשר לעשות. אז נגיד, היום לפי החיים שלנו בחברה, מה זה נקרא שאני מחזיק מצד אחד את החבר עם יד אחת מקדימה ויד שנייה מאחורה?
שהם תלויים בי. אני מתפלל עבורם, מה אני יכול לעשות? אני רק מתפלל עבורם, אני מחזיק, הכוונה היא ש כל כוחי אני נותן להם, אני בעצמי אפס ביניהם.
מה זה אותו שריון שאתה אומר שקיים?
אז אין שריון. אין. אני נכלל בהם.
מה זה השריון הזה?
שריון שאני שומר על האני שלי.
אוקיי, ולהוריד את להתחיל את פעולת הורדת
השריון. שאין אני, יש רק הם. אני בשבילם קיים.
אז ממה אתה מופעל אם בשבילם אתה קיים?
אני מופעל מחיסרון שלהם. עבורם?
אוקיי, איך מתחילים לפעול מתוך החיסרון שלהם? לעבור מענה של החיסרון שלי, שהחיסרון שלי מניע אותי, להתחיל להיות...
אז יש לך קבוצה, יש לך קבוצה. הקבוצה אומרת מה החיסרון שלה. להגיע למצב שכולם נהיה כאחד, ובאחד הזה נגלה אחד עליון, ויחד כולנו נעשה לו נחת רוח, כמו שהוא עושה לנו, נגלה אחד מקבל אחד, מה שנקרא.
איך עוברים מהחיסרון שלי לחיסרון שלהם? מה שהם רוצים ברור, איך עוברים להתחיל לחיות לפי חיסרון שלהם?
מבטל את עצמו. מבין ש... באמת לעצמו לא כדאי להתקיים. כי זה גם כאילו קיימת צורה כזאת בעולם. היא רק בדמיון שלנו קיימת. הגשמיות, אגואיסטיות, קיימת רק בדמיון שלנו. ממש, היינו כחולמים. רק ככה זה קיים. אז אני משתדל לקבל תועלת החברה למעלה מתועלת שלי. מתוך מאמצים האלה משפיע מאור המחזיר למוטב. ואז לאט לאט אני מתחיל להתרשם מזה. זה מתחיל להתקבל כחשיבות. כאן זה... אין מה לעשות. אם יש, יש, אם אין, אין. טוב, נעבור איזה נושא. זה לא יעזור לדבר על זה. תעשו, לא. מה הלאה? לפי הסדר? בסדר. אז עניין גילוי החיסרון, כתבי בעל הסולם, שמעתי רשיות ג' 600, כתבי בעל הסולם, עמוד 653.